שלום לרב עורך דין אורי רגב.
שלום רב.
אתה מנכ"ל חידוש לחופש דת ושוויון, והיום אנחנו באמת רוצים לדבר במסגרת הפודקאסט שלנו 15 דקות על יחסי דת ומדינה, יחסי דת ומדינה בעיקר על רקע הבחירות והקואליציה המתגבשת, שזה אני מבין מאוד מדאיג אתכם.
ללא ספק.
למה?
משום ששני דברים. אחד, אנחנו סוקרים באופן שיטתי מאז הקמת חידוש ב-2009 את עמדות הציבור, וברור לנו שרוב גדול בציבור היהודי הבוגר, לרבות מצביעי הליכוד, תומכים בכל ההיבטים של מימוש הבטחת מגילת עצמאות לחופש דת ושוויון, וזה לא מה שיקרה בקואליציה הקרובה.
כן.
והדבר השני הוא שאנחנו לא מדברים רק על עקרונות, אנחנו מדברים על זכויות בסיסיות, הזכות למשפחה, לנישואים, הנושא של הביטחון, הנושא של הכלכלה, הנושא כן. של שבת, הנושא של מעמד האישה וכו'.
כן, תכף נגיע באמת כן. לנושאים האלה עצמם, אבל יש לנו גם מצב פוליטי נתון.
נכון.
והמצב הזה לפחות, על פי מערך הכוחות, שיש לנו חרדים עם 20 וכמה מנדטים, ועכשיו ציונות דתית גם עם מסר מאוד דתי, אפשר לומר קיצוני.
חרדלי, כן.
כן, חרדלי. אז אולי זה מה שהעם רוצה.
בוודאי שזה לא מה שהעם רוצה. זו התופעה אולי המטרידה ביותר במשחק הדמוקרטי. כאן לא מדובר בשילוב של כוחות שמאמינים בדמוקרטיה, כאן מדובר בשילוב של כוחות שמנצלים לרעה את הדמוקרטיה. אתה יודע, אני מחזיק את מאמר המערכת של עיתון יתד נאמן מיום שלישי השבוע.
כן.
הם מסבירים פה, מדוע למשל הודיע דגל התורה שהם לא מעוניינים בתפקידי שרים. הם לא מעוניינים בתפקידי שרים, משום שהם כופרים בלגיטימיות של הציונות, של המדינה, של חוקי המדינה, כמובן של בתי המשפט של המדינה. יש לנו פה תרגיל מתוחכם.
אז חלק מהציונות, במגזר החרדי, האשכנזים אולי בעיקר,
גם הספרדים,
כופרים, אבל ש"ס...
אתה אולי זוכר...
כן.
את ההפגנה הגדולה נגד בית המשפט העליון,
נכון,
כן, רבע
כן.
מיליון במיתוס החרדי,
נכון.
400 אלף, כן.
אבל הפגנה גדולה.
הפגנה עצומה. מי שבעצם הוביל אותה ודרבן אותה, מעבר לזה ששני הרבנים הראשיים השתתפו בה, mm-hmm. אבל מי שהוביל אותה ודרבן אותה היה הרב עובדיה יוסף, כן. זיכרונו לברכה, שאמר בית המשפט העליון הוא כן בו כל הצרות והרעות שבעולם תלויות. הם קוראים לעצמם בית משפט עליון, אבל הם תחתון, וכו' וכו' וכו'.
כן.
השנאה, הסלידה, הפסילה, הדמוניזציה של מערכת המשפט האזרחית היא לא רק עניין אשכנזי, היא גם עניין ספרדי.
כן, השאלה היא מה באמת עושים. הרי אתה לא יכול לבטל זכות בחירה של מישהו, זה אחד. ויש את, כמו שאתם גם קוראים לזה, זאת חומת המגן האחרונה, זה בגץ בעצם נכון. בעניין הזה. תכף נדבר על פסקת ההתגברות נכון. שהולכת. נכון. אבל השאלה היא, אם אתם צודקים בניתוח הזה, מפני שיש לא רק חרדים דתיים וחילוניים, כמו שאתם יודעים ודאי מצוין, יש גם מסורתיים.
נכון.
עכשיו, המסורתיים האלה, יכול להיות שאולי הם לא בעד כפייה דתית, אבל הם עדיין יש להם את אותו כבוד או רספקט לעניין הדתי, לעניין של הרבנים, לעניין של טוב שתהיה מסורת למשל. אולי פה הבעיה.
זו אחת ההטעיות הגדולות שמתרחשות בישראל.
כן.
אני לא יודע אם זה בגלל בורות או בגלל דמגוגיה וציניות.
אוקיי.
כפי שאני אומר, אנחנו מאז 2009 בוחנים בזכוכית מגדלת באמצעות מכון סמית את עמדות הציבור היהודי הבוגר בישראל. פעם אחת בדקנו גם את עמדות הציבור הערבי.
כן.
אבל בדיקות מקבילות נעשות על ידי מכון לדמוקרטיה ועל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ובכן, המסקנה היא ברורה. קודם כל, כשאנחנו מדברים לציבור המסורתי, אנחנו בעצם מדברים על פי שיטת המכון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשתי תת קבוצות.
כן.
מה שמכנים מסורתי דתי ומסורתי לא כל כך דתי. הקבוצה הגדולה יותר היא האחרונה, מסורתי לא כל כך דתי. רוב הציבור המסורתי, בעיקר המסורתי לא דתי, שותף לעמדות הציבור החילוני בקשר לשאלות של מדיניות ציבורית. כלומר, נכון שבאופן אישי הוא אולי קצת מסורתי יותר, אבל בקשר לתחבורה ציבורית בשבת, בקשר לחופש בחירה בנישואים, וכולו, גיוס בחורי ישיבות, אכיפת לימודי ליבה בחינוך החרדי וכולו וכולו, הם בהחלט, רובם המכריע, יחד עם הציבור החילוני, בעד חופש דת ושוויון.
אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא אני יעלה עוד את הרף, וכדי להתקר אותך, הרב אורי רגב, הייתה לנו פה ממשלה בלי חרדים.
נכון.
אתה יודע את זה טוב.
נכון.
ולא ראינו שינוי בסטטוס קוו, לא ראינו גיוס המוני של חרדים לצהל, לא ראינו פתיחת תחבורה ציבורית בשבת בכל המקומות, לא ראינו את זה. אז יכול להיות שממשלה הולכת וממשלה באה, אבל בסופו של עניין יש איזה סטטוס קוו ויש איזשהו קונצנזוס.
זו אחת הטרגדיות הגדולות של המערכת הפוליטית בישראל. אתה צודק ב-100%. אני בחנתי עוד פעם בפינצטה את ההסכמים הקואליציוניים עם הקמתה של הממשלה החדשה. והיו שם כמה דברים יפים שהיו בהסכמים...
אתה מדבר על ממשלת השינוי האחרונה.
מה שמכונה ממשלת.
כן, כן, מה שמכונה.
והיו שם דברים יפים. היה שם עניין של נישואים, והיה שם עניין של לימודי ליבה, והיה שם הכותל, וכל מיני דברים אחרים, בהסכמים בילטרליים,
כן.
בין מפלגת העבודה ומרץ וישראל ביתנו וכולי.
לא שאתה מאמין כל כך לפוליטיקאים.
ההפך.
אוקיי.
אני יודע בדיוק שצריך לבחון.
בהחלט.
והיו הסכמים יפים, אם יש עתיד, וכולם לא היו שווים את הנייר שהם נכתבו עליו. כי כבר בזמן חתימת ההסכמים עשו תרגיל שחלק גדול בציבור לא הבין אותו. להסכם בין יש עתיד לימינה קראו הסכם היסוד. ונקבע בכל ההסכמים שלהסכם היסוד יש עדיפות. ובכל מה שנוגע לענייני דת ומדינה יהיה סטטוס קוו חוץ מאשר מה שמפורש בהסכם היסוד. כלומר, כשחתמו על ההסכמים, עבודה וישראל ביתנו וכחול לבן וכו' וכו', כבר ידעו שזה אולי דבר טוב להראות לתומכים, אבל זה לא יקרה, ובאמת זה
כן,
לא קרה.
כן.
למה?
למה?
משום שרוב מרכיבי הקואליציה, זו אירוני קצת, משום שהיחיד שהיה חריג לזה, זה היה אביגדור ליברמן וישראל ביתנו.
נכון.
רוב מרכיבי הקואליציה, כשהם בעצם הביאו את הדגלים האידיאולוגיים שלהם אל תוך הקואליציה השינוי, קרצו למפלגות החרדיות כדי שיצטרפו אליהן וירחיבו את בסיס.
וזה נכון במיוחד
שלהם.
עכשיו כשהם חשבו רגע, אולי להקים איתם קואליציה.
נכון,
כן.
והיו מוכנים לשלם מראש ובמזומן, היינו כיפול כל הדגלים שלהם בנושאי דת ומדינה.
אוקיי.
אז חוץ מאשר,
כן.
ובאמת ימינה שיחקה את הפוקר הזה טוב יותר מאשר כולם, והם ניסו לקדם את נושא הקשרות ואת נושא הגיור לא לקידום של חופש דת, לא לקידום של פלורליזם, אלא לקידום של נתח עוגה לציונות הדתית. הדבר הזה היה, כפי שאני אמרתי, אכזבה גדולה, וזו הטרגדיה של הפוליטיקה הישראלית. רוב הציבור רוצה קואליציה של המרכז וימינה, מוכן גם לקצת שמאלה. רוב חברי הכנסת הם אכן בזירה הזו. כחול לבן או המחנה הממלכתי, יש עתיד, זה לא שמאל. זה אולי שמאל בקרב המתנגדים
כן,
הפוליטיים שלהם.
כן.
יש בסיס שנתקל בבעיות פרסונליות וכו'.
כן.
יש בסיס רחב לממשלה ציונית, דמוקרטית, שתהנה מרצון הציבור ותיישם את עקרונות חופש הדת.
אוקיי, okay, עכשיו, אם אני מוסיף עוד נדבך לעניין הזה, יש עכשיו דאגה בקרב הציבור החילוני, יש המון בדיחות שרצות על הכפייה הדתית שהולכת לבוא וכו' וכו', אבל גם בהינתן מה שאתה אומר, אז יכול להיות, הנה עכשיו קמה ממשלה, אמנם עם גורמים חרדים וגורמים של ציונות דתית קיצונית יותר, אבל יכול להיות שבאמת אין מה לפחד, ומה שהיה הוא שיהיה.
לא, קודם כל מה שהיה הוא שיהיה, זה לא יקרה, לפחות לא בסיבוב הנוכחי. א', האיום של פסקת ההתגברות, זה
כן.
דבר איום ונורא, קשה להפריז בחומרת המצב, זה בעצם באמת הרס שלטון החוק בישראל.
אני
זה
רוצה,
סירוס כן. של בית המשפט העליון.
תכף נרחיב על פסקת כן. ההתגברות, אני עוד רוצה עוד לפני זה להגיד, אז יכול להיות שהפתרון שאתה מדבר אליו, או המצב הרצוי שאתה שואף כן. אליו, שהוא נשמע הגיוני, ככה פועלים בדמוקרטיה ליברלית. גם זה מתיישב גם עם היותנו מדינת הלאום היהודי. זה בסדר, נכון. זה מתיישב. נכון. אבל יכול להיות שהפתרון הוא לא מהפוליטיקה היומיומית. יכול להיות שהפתרון הוא בעצם משהו יותר עמוק, משהו חוקתי שצריך לשאוף אליו. זאת אומרת, לא מזמן ראיינתי את עמיתי פורט, אם אני לא טועה, מהציונות, מהמפלגה של שקט, שלא עברת אחוז החסימה, אבל הוא מוכר בציונות הדתית, והוא הזכיר לי את אמנת מדן גביזון, שאני מניח שאתה די היית מקבל דברים בה. אז יכול להיות...
זו שאלה אחרת, אבל הייתה לי הזכות להשתתף בתהליך.
יפה. אז אני אומר, בסדר, בכל זאת משהו יותר מתון, יכול להיות שצריכים לשבת, ואף פעם זה לא יקרה בבחירות רגילות ובמצב פוליטי רגיל, זה לא יוכל להשתנות אולי.
יוסי, זה לא יקרה. לא יקרה בדרך הזו, לא יקרה אם ישבו. הבעיה היא ששום דבר טוב לא יוצא מנקודת מוצא שבה צד אחד שיושב מחזיק בידו את הכוח ואת אפשרות הכפייה, והצד השני מדבר reason, כן, מדבר היגיון, דמוקרטיה, ערכים. שום דבר טוב לא יצא מזה. ראה, אמנת גביזון מידן דיברה על תחבורה ציבורית בשבת. אתה באמת רואה את הקואליציה שבה יש חרדים?
אז זאת בטח שלא, אני אומר, יכול להיות שצריכים ליצור איזשהו מצב של, כמו שבעבר הקמנו ממשלות אחדות למשל, ברגע שנוצרת סיטואציה כזאת, צריכים לשבת כל הצדדים, מכל הכיוונים, ולנסח איזושהי אמנה שתהפוך בהמשך לחוקה, לאיזה חוק יסוד.
זה לא יהיה, לצערי.
כן.
אתה יודע, מגילת העצמאות הייתה נאיבית בראייה שלה,
וגם בגלל זה אנחנו...
חוקה מאומצת תוך 6 חודשים.
כן.
לא 6 חודשים.
ולא 70 שנה.
ולא 60 שנה. שתי אבני הנגף בדרך לקבלת חוקה, הן יחסי דת ומדינה ויחסי יהודים ערבים.
נכון.
הסיכוי, אם היינו היום מעמידים את מגילת העצמאות להצבעה מחודשת, היא לא הייתה מאומצת.
אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? בכוח כאילו?
הפתרון הוא כפול. הפתרון הפוליטי הוא מצב עתידי שבו אכן המרכז ימינה, משום שרוב הציבור בישראל מגדיר את עצמו כימין פוליטי, המרכז ימינה, אולי גם קצת שמאלה, אני חושב שהשותפות עם מפלגת העבודה, למשל, הייתה אפשרית וטובה. הוא מחזיק ברוב, והוא יכול אכן לקדם את ישראל לכיוון של דמוקרטיה רבה יותר, שלטון החוק טוב יותר.
אז גם...
צריך להיפטר מן הקצה החרדי והחרדלי שכופר בעצם בלגיטימיות של דמוקרטיה.
מה זה צריך להיפטר?
להיפטר רק במובן של קואליציה. לא,
כן,
לא,
כן, כמובן, לא, 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 ברור, אני הבנתי אותך, אני רק אומר, אני מתרגם את זה. איך תיפטר במובן של קואליציה, מפני שזה רק באמת אם יהיה רוב חילוני.
לא בקרב... צריך רוב חילוני,
לא,
זה בדיוק
אני,
מה שאני אמרתי.
אני אומר, ברגע שיש אפשרות לרוב קואליציוני בין הליכוד ליש עתיד, נגיד,
רוב
בלי החרדים.
רוב מצביעי הליכוד רוצים בתחום דת ומדינה, רוצים לגייס את החרדים, רוצים לכפות עליהם לימודי ליבה ולהפסיק לממן
כן.
חינוך ללא ליבה, רוצים חופש נישואים.
אוקיי, אז עכשיו, עכשיו בוא נסתפק, הזמן שלנו
כן.
הולך ואוזל, זה 15
אבל
דקות.
אבל חלק שני של הפתרון הוא כמובן כן. המשך המאבק המשפטי.
כן, אז זהו, אז אני חוזר איתך עכשיו, אז אני חוזר איתך עכשיו
לזה. אנחנו בבתי המשפט בנושא של נישואי יוטה, האפשרות לנישואים בהתוועדות מרחוק, שהייתה מאפשרת גם בלי שינוי חקיקה בישראל, אלפי ישראלים.
אז אני חוזר איתך לעניין פסקת ההתגברות.
קבורה אזרחית וכדומה.
אז אני חוזר איתך באמת לפסקת ההתגברות, שבוא נגיד ככה, אם עכשיו התוכנית שלכם, הסיכויים שלה להתממש קטנים יותר, לפחות קרב בלימה דרך בג"ץ או בית המשפט העליון. עכשיו, פסקת ההתגברות שאתם מתנגדים לה, מן העבר השני יש לא מעט משפטנים בכירים,
כן.
כולל משפטנים so called בצד השני,
נכון.
שלא פוסלים על הסף את פסקת ההתגברות,
נכון.
השאלה היא רק מה הרוב
נכון.
שיינתן, וגם אולי במסגרת חוק יסוד החקיקה, עם
נכון.
איזונים ובלמים נכונים.
נכון.
אז לא, אולי לא כל כך צריך לפחד מפסקת ההתגברות.
במתכונת שאתה מדבר עליה, באמת
כן.
לא צריך כל כך לפחד. אלא שזה לא מה שהמפלגות החרדיות דורשות, כתנאי להצטרפות כן. לקואליציה, זה לא מה שהציונות הדתית ועוצמה היהודית דורשות,
כן.
הן רוצות שכל רוב קואליציוני, ויש, כן, סמוטריץ' טוען, אפילו לא צריך רוב של 61, כל רוב. כל רוב יכול לסרס את בית המשפט העליון, למחוק לא רק כאשר בית המשפט העליון מבטל חוקי יסוד, אלא גם כאשר בית המשפט העליון קובע שהחלטה ממשלתית היא לא חוקתית.
מה תעשו במידה ותעבור פסקת ההתגברות?
תראה, קודם כל ברור שזה הרס שיטת המשפט בישראל. זה בעצם מבטל את שלטון החוק כפי שאנחנו הבנו אותו. זה יביא לפוליטיזציה גמורה של ערכי יסוד כמו שוויון. אז נראה לי שיהיה מאבק ציבורי רחב, משום שגם כאשר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט ברק, בעצם הביע הסכמה מסוימת,
נכון,
אבל כן. דיבר על רוב של 80.
או 70 אפילו.
אז יש כאלה שמדברים על רוב של 70, אבל אתה מבין שקואליציה שנשענת על 61 או 64 לא רוצה רוב של 70. כי יודעת שלא יהיה לה רוב של 70. לכן לא מדובר על תיקון של מערכת המשפט, מדובר על הרס מערכת המשפט. ונדמה לי שאת זה יבינו גם אנשים שכפי שאתה אומר ובצדק, פתוחים לצורך במסגרת חוק יסוד חקיקה או מסגרת כן. אחרת, באמת להיערך לרפורמה.
ואתה במילה האחרונה, משפט אחרון, מה יהיה על אותם הרפורמות בכשרות שהתחיל מתן כהנה, חוק הגיוס שאנחנו כבר כן. עברנו המון כן. וכל הדברים האחרים?
ראה, המדד הדת והמדינה שפרסמנו רק עכשיו בערב כן. ראש השנה מראה עוד פעם, רוב עצום בציבור אומר לגייס אותם. ונדמה לי שתהיה תגובה ציבורית קשה לניסיון לא להעביר פסקת התגברות כדי לדאוג לתיקון מערכת המשפט, אלא כדי לדאוג לאפליה בין דם לדם, כן. כדי לדאוג להמשך ההשתמטות של עשרות אלפים ומאות אלפים של אברכים. נדמה לי שסוג כזה של רפורמות בעצם יקים על הקואליציה החדשה את רוב הציבור, ומהאז הזה עוד יצא מתוק.
מעניין, בוא נגיד בנימה האופטימית משהו הזאת, אנחנו נסיים, אני רוצה להודות לך הרב עורך דין אורי רגב, תודה רבה.
תודה לך.